תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
יותר כסף מושקע בפעולות שמחריפות את משבר האקלים מאשר במניעתו. זאת הייתה אחת הכותרות הדרמטיות של הדוח של פאנל מדעני האום, ה-IPCC, שפורסם בסוף חודש מרץ האחרון, והתריע מפני ההשלכות ההרסניות אם האנושות לא תצמצם באופן ניכר את פליטות גזי החממה עד סוף העשור הקרוב. המדענים מזהירים אותנו שהפעולות שלנו כבר יצאו נזקים שישפיעו משך אלפי שנים, וכשהם יפרסמו את הדוח הבא בשנת 2030, כבר יהיה מאוחר מדי לפעול. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט תל אביב 360 של אוניברסיטת תל אביב. אני לי ירון. איתנו פרופסור קולין פרייס, ראש בית הספר ללימודי סביבה, בתוך בית הספר לסביבה ומדעי כדור הארץ על שם פורטר, וחוקר בכיר של מזג האוויר ואקלים. ביחד עם קולין אנחנו נצלול היום לחזית המדעית המעודכנת ביותר על שינויי האקלים, וננסה להבין מה צריך לקרות כדי שלא נחצה את הקו האדום של ההתחממות בעשור הבא. שלום קולין.
שלום לי.
טוב שאתה איתנו. בוא נתחיל. המאזינים שלנו כבר שמעו מאיתנו הרבה על שינוי האקלים, הם מבינים את הבסיס המדעי. בוא נשמע בהתאם לדוח המאוד חשוב הזה, שבעצם ישבו עליו מאות מדענים מהמובילים בעולם, ויוצא תחת IPCC. מה המדע אומר לנו כרגע על הנזקים שכבר התרחשו?
אז לצערי אין הרבה חדש פה, זה פשוט מחמיר את המצב ככל שאנחנו עושים יותר מחקרים. אולי זה מפחית את האי-ודאות. אנחנו, יש יותר ודאות שמשהו הולך לקרות בעשור, 20 שנה קדימה. אז כל דוח פשוט יש יותר מידע עכשיו, ויש יותר קונצנסוס בין המדענים בכל מיני תחומים. ולכן המצב אפילו יותר חמור היום, מפני שיש הרבה פחות אי-ודאות במצב.
יותר חמור ממה ששיערנו שהוא יהיה כשהתחלנו עם הדוחות בשנות ה-90.
כן, בדיוק. זה הדוח השישי, אז כל 5-6 שנים יש עוד דוח. אז התחלנו בשנות ה-90, 1990, אני חושב הראשון, או 92. זה כבר השישי. והאמת היא שהתוצאות הן די דומות כל פעם. פשוט המצב מחמיר, ועוד פעם יש לנו יותר מידע, יותר נתונים, המודלים יותר טובים, אבל זה לא אותו כיוון של התחממות וכל ההשלכות שלו.
אז בואו נתחיל בלדבר, כי באמת אנחנו יודעים לשינוי האקלים, יש להם המון המון היבטים, הם לא רק משפיעים על זה שחם לנו יותר, אלא גם על מזג האוויר קיצוני, על עלייה של מפלס הים, על כמות השריפות, אפילו על כמות הגשם והשיטפונות, אז ננסה לפרק את זה, ונתחיל אולי מלדבר רק על הטמפרטורה. כל הזמן אנחנו שומעים, מאז הסכם פריז, שאנחנו בעצם מנסים למנוע מזה שהעולם מתחמר מעבר לרף של מעלה וחצי, ומה שמאוד מאוד מדהיק, שהדוח הזה בעצם אומר לנו שבתרחיש הסביר ביותר, העולם מתחמם לכיוון של 2.7 עד אפילו 4 מעלות. תסביר לנו קצת את המספרים האלה, למה זה כל כך מדהיג.
אז נכון, שמדברים רק על מעלה אחת או שתיים, אנשים חושבים שזה לא ביג דיל, מפני שכל יום, יום ולילה, קיץ וחורף, יש שינויים של עשרות מעלות אולי, אבל כשמדברים על הממוצע הגלובלית, אז באמת זה כן משפיע, ואני תמיד אוהב להשוות את זה לחום שיש לילדים שהם חולים. אז מעלה אחת, שיש לנו חום או שתי מעלות, זה יכול להיות רציני, 3-4 מעלות, אנחנו בבית חולים, אפשר למות אפילו מחום כזה, ולכן אותו דבר עם כדור הארץ. כל שנה, עם כל הסופות וגלי חום, הטמפרטורה הממוצעת של הפלנטה, חוזר למשהו 15 מעלות, 16 מעלות היום. ולכן עלייה של הממוצע של כמה מעלות זה מאוד חמור. לשים את זה בקונטקסט, לפני 20 אלף שנה, בעידן קרח האחרון, היה קרח של קילומטר מעל ניו יורק סיטי, מפלס הים ירד ב-100 מטר, והיה סדר גודל של 4 מעלות יותר קריר, 4-5 מעלות כל הפלנטה. אנחנו מדברים על 4-5 מעלות לכיוון השני, ובתוך 100 שנה, לא בתוך 20 אלף שנה, שינוי הזה. אז אם מסתכלים אחורה, באקלים של לפני 20 אלף שנה, אנחנו יכולים לראות כמה רגיש האקלים הגלובלי, רק כמה מעלות שינוי. לכן עלייה של 2-3 מעלות בעוד כמה עשרות שנים, באמת משמעותי, יהיה לנו מקום שונה פה בכדור הארץ.
אתה מדבר, אתה בתחום הזה כבר המון המון שנים וחוקר אותו, ואנחנו מדברים באמת על הדוחות הראשונים של ה-IPCC. חשבת שנגיע למצב הזה של שאומרים לנו די בוודאות אנחנו נגיע למעלה וחצי בעשור הזה וכבר אנחנו לא רואים מספיק פעולה?
לצערי כן, כאילו אני בתחום הזה משנות ה-90 ואפילו מהזמנים של ג'ים הנסן שהוא היה בקונגרס ב-88, אז עוד פעם התחזיות אפילו אנחנו יודעים אפילו מאקסון עכשיו משנות ה-80 תחזיות היו כמה מעלות התחממות עד ל-2030-2050, וזה קורה. אז זה לא בהפתעה למדענים, מה שמדאיג שלא עושים מספיק, מפני שיש פתרונות, אפשר לעשות משהו, להפחית את הגזי חממה ולהפחית את החום.
הבנתי, עכשיו באמת שאנחנו מדברים על הפעולות, אז גם המדע נותן לנו תשובות די ברורות, לפחות לכאורה, ואומר לנו שאנחנו צריכים להפחית בערך ב-45% את פליטות גזי החממה בעשור הקרוב, כדי להצליח למנוע את ההתחממות מעבר לרף הזה של המעלה וחצי, שהוא בוא נגיד הנקודה שבה המערכות, כמו מערכות גוף, שאתה אוהב לדמות, המערכות של כדור הארץ ממש יוצאות מאיזון. איך אתה רואה את זה מהעבודה שלך? אתה עובד גם עם ממשלות, אתה נמצא בוועידות האום, כמה אתה אופטימי לגבי הסיכויים שלנו לעמוד ביעד הזה?
אז היעד הסופי זה 2050. כולם, זאת המטרה להגיע לנט אפס פליטות, שמשמעות של נט אפס פליטות זה לא שיש אפס פליטות, אבל אנחנו גם מוצאים אותו כמות שאנחנו מכניסים, ולכן יש אפס. היום אנחנו מוסיפים 40-50 מיליארד טונות של CO2 לאטמוספירה כל שנה. כמו שאמרת, אנחנו צריכים, כדי להגיע לאפס, נט אפס עד 2050, צריכים לרדת 45-50% אולי עד 2030, עוד חצי להפחית עד 2040, ועוד חצי עד 2050. אני דווקא פה אופטימי, שדווקא יש פתרונות, ורואים שהם כבר נכנסים לשוק. אני לא סומך יותר מדי על הממשלות בעולם, מפני שפעם הם דורגים לעוד 4 שנים לבחירות, אבל אנחנו רואים הזזה בשוק הפרטי. יש הרבה יזמות וחדשנות, גם בסטארט-אפים, אפילו בישראל, בנושא של אנרגיה, אגירת אנרגיה, חומרים חדשים, רכבים חשמליים, שבסופו של דבר צריכים להשתמש באנרגיה מתחדשת, ולא דלק פוסילי, הנושא של חקלאות, אפילו דלקים לספינות ולמטוסים. אז יש הרבה דברים שקורים, ויש הזדמנויות גם לחברות, לחברות פרטיות, ושם אני רואה את התקווה אולי להגיע לנט אפס עד 2050. כנראה שאנחנו נפספס את זה קצת, אבל אני חושב הכיוון, זה כיוון נכון, ופלוס מינוס 2050, אני מקווה שהשוק הפרטי ייקח אותנו לשם.
הרבה אנשים יגידו לך, כלומר, הרבה מדענים בתשעות אחרות יגידו, אנחנו לא יכולים לסמוך על הטכנולוגיות, כי הטכנולוגיה היא זאת שיצרה את משבר האקלים בעצם, מאז המהפכה התעשייתית, התחלנו לפלוט כמויות חסרות תקדים של גזי חממה, שהם ככה כמו סמיכה עוטפים את האטמוספירה שלנו, ומביאים לכל ההתחממות הזאת, ובמשך, כמו שאתה אומר, אנחנו יודעים, המדע מספר לנו על המשבר הזה כבר עשרות שנים, ולא פעלנו, והטכנולוגיה לא הצליחה עד עכשיו, אז מה פתאום? נסמוך על איזה טכנולוגיה של קיבוע פחמן, שעדיין לא קיימת, שתציל אותנו? אנחנו לא עדיף שאנשים וממשלות ישנו את ההתנהגות שלהם?
אז אני מסכים, זה לא רק טכנולוגיה, אבל בלי הטכנולוגיה לא נגיע למטרה שלנו. אז חייבים גם טכנולוגיות חדשות, שלא קיימות היום אפילו, וגם צריכים כמובן מדיניות ורגולציה. היום למשל אנרגיה סולארית ליחידת אנרגיה יותר זול מכל הדלקים הפוסילים. הבעיה אנחנו צריכים להכניס את זה לתוך השוק, אנחנו צריכים סקייל אפ, ושם זה מדיניות, זה ההחלטה של מנהיגים שלנו להחליט. אנחנו מפסיקים עם הדלק פוסילי והולכים לאנרגיה מתחדשת. היום זה לא בעיה טכנולוגית יותר להשתמש באנרגיית שמש ורוח, יש בעיה של אגירה אולי וגם סקייל אפ. אבל כמובן, אנחנו כן צריכים את הרגולציה, ושם אני חושב שצריכים להראות לממשלות שזה סוג של win-win, שפה זה יותר זול להשתמש בזה, גם יותר טוב לאוכלוסייה שלהם, פחות זיהום אוויר, פחות רעש בכבישים, ולכן פחות תמותה בבתי חולים מזיהום אוויר. אז אם אנחנו יכולים להראות להם שזה גם יותר זול, וגם יותר בריא לציבור שלהם, וזה גם טוב לאקלים, שאולי זה הדבר האחרון ברשימה שלהם, אבל בעיקר טוב לכלכלה שלהם, אז אני חושב שאנחנו נביא אותם לשנות את המדיניות שלהם, רגולציה, וזה ייכנס מהר מאוד לתוך השוק.
אז היינו פותרים את משבר האקלים, אם מדענים היו לוקחים קורסים ביחסי ציבור ו...
כן, ולכן גם באוניברסיטת תל אביב יש לנו את מיזם האקלים, שאני מוביל, שמביא את האנשים מכל כל הפקולטות של האוניברסיטה, גם ממשפטים, מכלכלה, הנדסה, מפיזיקה, בריאות הציבור, כדי לחשוב איך ביחד אנחנו יכולים באמת לפתור, או להיות חלק מהפתרון של משבר האקלים. זה לא רק פיזיקה ואקלים וטכנולוגיה, הנדסה, חייבים גם את נושא המשפטי, כלכלה זה חשוב מאוד, אולי מודלים חדשים כלכלים, קשר עם הסקטור הפיננסי, ששם יש תהון, אבל להראות להם שזה הולך להיות סיכון גם להם, להביא אותם להיות חלק מהפתרון. אז בהחלט, מאוד רב תחומי, ואנחנו חייבים להשתמש בכל הידע בקמפוס להשפיע.
כן, זאת באמת, נעשה גילוי נאות, ונגיד שקולין ואני עבדנו יחד, ביחד עם האוניברסיטה פה, על אחד הפרויקטים החשובים, אני חושבת שעשינו בתקשורת בשנים האחרונות, של ללמד מאות עיתונאים על משבר האקלים, באמת מתוך ההבנה שזה נושא, שאם נתייחס אליו כנושא שולי, סקטוריאלי, שנוגע לאיכות הסביבה, ולמעט אנשים, או לעצים, או לבעלי חיים, לא יקרה כלום, ואנחנו צריכים גם באיך שאנחנו כעיתונאים, מדברים על זה לציבור, לשלב את זה בדיווחים שהם כלכליים, כי הבנקים העולמיים, לדוגמה, מזהירים אותנו. משבר האקלים זאת הסכנה הכי גדולה לכלכלה, או ארגון הבריאות העולמי אומר, משבר האקלים, האופן שהוא מגביר מגפות, שהוא גורם לתחלואה ותמותה מגלי חום, הוא בעצם סכנה בריאותית כל כך גדולה, אז אנחנו רוצים היום, שגם אנשים בממשלה וגם אנשי תקשורת שיבינו, ילבשו את המשקפיים האקלימיות או הסביבתיות האלה, בכל אחד מהתחומים.
נכון, יש לי סטודנטית לתואר שני עכשיו, דוקטורנטית, שעשתה מחקר על איך אסונות טבע כתוצאה משינוי אקלים הולכים להשפיע על חברות הפיתוח בארצות הברית. האמת היא שהיא לקחה רק את הנושא של הוריקנים, אבל היא מראה עם מודלים כלכליים שאם לא עושים כלום, הם הולכים כאילו business as usual, אז בארצות הברית, החברות פיתוח הולכים לפשוט רגל ב-2060, 2070, בגלל ההוריקנים, עלייה של העוצמה שלהם ואת ההרס. ולכן, הרעיון זה לשכנע אותם להשקיע היום, למנוע את הנזק בעוד 30-40 שנה. הם באמת חושבים עשרות שנים קדימה, אז דווקא חברות פיתוח, אנחנו יכולים להביא לתוך השיח, ואולי הם יכולים להשקיע בפתרונות היום.
מרתק, זה לוקח אותנו גם, זה מחזיר אותנו לדוח של ה-IPCC, וגם לדוח השנתי של ארגון המטאורולוגיה העולמי, שסיפרו, הם עשו מחקר של ה-50 שנים האחרונות, וראו שהגענו לשיא במספר אירועי הקיצון בעולם, בשל השינויים האקלימיים, וגם כמובן בעלות הכלכלית שלהם, כי ככל שיש לנו, בפן ברור, יותר סופות כאלה שמביאות להרס של בתים, והכירה מעבר לנזק הרגשי ולחיים ש... של אנשים שהולכים, שאנחנו לא יכולים לקמת את זה, הנזק הכלכלי הוא עצום. אז אולי באמת נלך ניתן למאזינים שלנו עוד כמה מסקנות מהדוח הזה, דיברנו אז על ההתחממות, אולי נדבר קצת על העולם של החי והצומח וההשפעות עליהם מתוך הדבר הזה, מה אנחנו למדים מה-IPCC?
אז גם שם אפשר להפריד את זה בין היבשה, כאילו... צמחים וחיות ביבשה ובאוקיינוסים. אז גם באוקיינוסים יש התחממות של המים, זה משפיע על אלמוגים, הלבנת אלמוגים כתוצאה מגלי חום, שגם קורים בתוך האוקיינוסים, של טמפרטורות גבוהות, וגם כמובן ביבשה, בצורת, שריפות, ובאופן טבעי, חיות וגם צמחים יכולים לעבור ממקום אחד לשני, אם יש מספיק זמן. אבל הקצב שינוי זה כל כך מהר, שהם לא יכולים... לבוא יערות, לא יכולים להתקדם צפונה לקנדה מארצות הברית, בקצב ההתחממות שקורה היום, מה שבאמת בסוף משפיע על תמותה של יערות וזנים שונים, וחלק מהזנים נעלמים מכדור הארץ, ואותו דבר באוקיינוסים, שיש אזורים, עכשיו שיש שינוי בכל מערכת האקולוגית בתוך האוקיינוסים, גם בגלל השינוי של הטמפרטורה של המים, אבל גם החומציות של המים. ככל שיש יותר CO2 באטמוספירה, שזה נכנס לאטמוספירה, אלא לאוקיינוס, זה משפיע על החומציות של האוקיינוס, ואפילו שינוי די קטן של ה-PH של האוקיינוס, יכול להשפיע על הסוג של דגים, ועוד פעם צמחים ואלמוגים שם, אז יש השלכות ממש ענקיות גם באוקיינוסים וגם בצמחים ובעלי חיים, גם על היבשות.
ומה שמאוד מדהים גם שאתם המדענים מראים לנו שהגרף הוא אקספוננציאלי בעצם, כמו שאנחנו זוכרים מהקורונה, כלומר, שאנחנו עולים בהדרגה, אלא העוצמה של, של הנזקים רק הולכת ומקצינה.
נכון, גם המקור של הבעיה, גזי חממה, עולים באופן אקספוננציאלי, את ה-CO2, ולכן אנחנו חושבים שאנחנו לא שמים לב עד שאולי זה מוכר מדי, וכל הנושא של טיפינג פוינט, של נקודות שאי אפשר לחזור מהם, שם יש באמת דאגה גם בקרחונים, שיכולים להשפיע על עלייה של מפלס הים, גם אפילו יערות הגשם באמזונוס, שכתוצאה מהחום ואולי שינוי בכמות הגשמים, יש תמותה של עצים, וזה לא שומר על הפחמן יותר. הנושא של האדמות הקפואות, הפרמפרוסט, שיש הפשרה ב... אזורים של סיביר, שיש מתאן שיוצא משם, ואחרי שזה קורה, קשה מאוד לחזור אחורה. אנחנו לא יודעים כמה אנחנו קרובים לנקודות האלה, נקודות של אל חזור.
אז קח אותנו רגע באמת לטיפינג פוינטס האלה, כי דיברנו עכשיו על הדברים שאנחנו, שהם מאוד מאוד קשים, אבל אנחנו יודעים אותם בוודאות מדעית מוחלטת, שאותם פליטות גזי חממה, שאנחנו פולטים לאטמוספירה, גורמות להתחממות, וההתחממות הזאת גורמת למשל להחמצה של האוקיינוסים, לעלייה של הים, או להתרבות השריפות, להתרבות הבצורות, כל מה שאמרנו, אין לנו עליו ספק מדעי, ומה ש-IPCC רק חידש לנו זה... העוצמה שבה האירועים האלה התגברו, כמות השטחים שנפסיד מעליית הים, או כמות, הם מציינים לנו שיהיו המון המון פליטים ומאגרים, כתוצאה ממדינות שלא יהיה אפשר לחיות בהם, כי יהיה כל כך חם, או קריסה של יבולים חקלאים, כאילו כל האסונות האלה אנחנו מבינים. אחד הדברים הכי מדהיקים, זה מה שאתה מסביר לנו עכשיו, שיש באמת הרבה הרבה נקודות, שאין להם תקדים, והמדע לא כל כך יודע מה יקרה, ומה יהיה הרגע שבו נעבור איזושהי נקודת סף, אפשר לחשוב על זה ממש כמו באמת קריסה של איבר בגוף, שמהרגע הזה הדברים לא יהיו כמו שאנחנו מכירים אותם, אז אולי תיקח אותנו, ציינת כמה מהנקודות הכי מרכזיות, כל אחד מהם ומה זה אומר ומה אנחנו עוד לא יודעים.
אז קודם כל צריכים לדעת שבמדע, בכל מדע יש אי ודאות, אנחנו לא יודעים את הכל. אבל זה לא מה שלא צריכים לעשות משהו. אז אנשים שאולי מכחישי אקלים או סקפטים, חלק האנשים אומרים שאולי צריכים לדעת הכל, 100% שמה שהולך לקרות לפני שהם עושים משהו, אבל רוב המדענים לא מסכימים בזה, אבל אף פעם לא נגיע ל-100% ודאות. והאמת היא שעם משבר האקלים והתחממות כדור הארץ, אנחנו עושים ניסוי עם הפלנטה. אנחנו עושים את זה רק פעם אחת, אי אפשר לעשות זה עוד פעם. במעבדה אפשר לחזור על ניסויים הרבה פעמים וללמוד מהם, ולראות, אוקיי, זה קרה אחרי 10 שעות משהו קרה במעבדה, בוא נעשה את זה שוב, זה קרה עוד פעם ב10 שעות או 9.5 שעות. אנחנו עושים את זה פעם אחת בכדור, אז אין לנו עוד פלנטה לעשות ניסוי, ולכן אנחנו לא יודעים מה התוצאות, מה יהיו התוצאות בעתיד, ובטח יהיו הפתעות גם. אנחנו לא יודעים כמה מהר המסע של הקרחונים, מה נראה בעתיד, רואים דווקא ההצעה עכשיו, אם נסתכל על הדוח הראשון של ה-IPCC ב-1990, ומסתכלים על התחזית של עלייה של מפלס הים בעוד עשור, ב-2010, ואז מסתכלים מה קרה בפועל, אז כל המודלים היו מתחת למה שקרה בפועל. היה תת הערכה, ולכן יכול להיות שאנחנו טועים גם בכיוון השני, שזה הולך להיות אפילו יותר חמור ממה שאנחנו אומרים, מפני שאנחנו לא יודעים את הכל. ולכן, יכול להיות יהיה הפתעות, ואנחנו לא יודעים את הכל. נושא אחד, אולי עיקרי בכל המחקר היום על משבר האקלים, זה עננים. אז עננים הם לבנים, הם מחזירים חלק מהאור של השמש, יש כיסוי של כדור הארץ של סדר גודל של 60% מכל השטח, יש עננים כל יום. אז בלי עננים, היינו הרבה יותר חמים פה, שמחזירים את האור השמש, מצד השני, זה גם סוג של צמיחה, שזה בולע את החום, ושאלה מה יהיה עם עננים בעתיד, כתוצאה מהשינוי של גזי חממה והתחממות, יהיה לנו פחות עננים, או יותר עננים? אם יש יותר עננים, אז זה דווקא עושה איזשהו אופסט להתחממות, מפני שזה גורם ליותר קירור, אבל אם יש פחות עננים, אז זה נותן יותר מאנרגיית השמש להיכנס, וזה מגביר את ההתחממות. אז אחד מהנושאים, באמת המוקדים של מחקר היום זה מה הקשר בין עננים ואקלים, מה, איך עננים מגיבים לשינוי של גזי חממה באטמוספירה. ושם אני לא חושב שאנחנו יודעים לאיזה כיוון זה ילך. אז יש באמת שאלה גדולה שם, אז יש הרבה מחקרים שם, אבל אז זה יכול ללכת לכל כיוון. בינתיים, לפי התצפיות בעבר, אנחנו רואים דווקא שאולי יש איזושהי ירידה בכמות העננים בכל כדור הארץ, עשרות שנים אחורה, וזה מעיד שדווקא זה מגביר את ההתחממות, אם יש פחות עננים.
כלומר, אלה כל מיני משובים חיוביים, כמו שאתם במדע קוראים להם, שבעצם ההתחממות גורמת לפחות עננים, ופחות עננים מייצרים יותר התחממות, ואנחנו באיזה מעגל מאוד מסוכן כזה.
נכון, עוד משוב חיובי זה עם הקרחונים, למשל בקוטב הצפוני.
זה שואלים אותי כל הזמן, אולי נסביר את זה פעם אחת ולתמיד למאזינים שלנו, גברים בסדר, הקרחונים נמסים, ומה הבעיה?
אז קודם כל צריך להפריד בין הקרחונים מעל הים ומעל היבשה. אז נתחיל מעל הים, נגיד בקוטב הצפוני, בקוטב הצפוני אין יבשה, יש ים עם כיסוי של קרח, לעומת קוטב הדרומי שיש יבשה, אנטרקטיקה, הרים עם כיסוי של קרח. עכשיו, בקוטב הצפוני הקרח צף בתוך המים, אבל הוא לבן, אז שיש את השמש בקיץ, אז הוא מחזיר הרבה מהאור בחזרה לחלל, אבל שיש המסע של הקרח, אז מה יש מתחת לקרח? יש אוקיינוס, שהוא בצבע כמעט שחור, כמו עם חולצה שחורה, הוא בולע הרבה יותר אנרגיה מהשמש, מחמם את המים, גורם לעוד המסע של הקרח, יש יותר חשיפה של אזור כהה בולע, ולכן הוא מאיץ את ההתחממות. אז זה עוד פעם משוב חיובי.
זה משוב חיובי שנקרא אפקט האלבדו?
כן, אלבדו זה כמות האנרגיה שחוזרת מכל גוף, אז מורידים את זה באחוזים, אז משהו לגמרי לבן, יש לו 100% אלבדו, אז הוא מחזיר 100% מהאור, אם הוא שחור, 100% שחור, אז אפס, אז הוא בולע את הכל.
אז רק נגיד במשפט, זה ממש דבר מדהים, שהרבה אנשים באמת לא מבינים, כלומר, אם לכאורה הים היה לבן, ולא היה כחול, לא הייתה לנו את הבעיה הזאת, כלומר, זה ממש קשור לצבע,
נכון.
של הקרחונים, כמו לצבע של העננים וההשפעות האלה, וזה גם, אולי זה נשמור לפרק אחר, אבל מוביל אותנו, כשאנחנו חושבים על המרחב העירוני למשל, שמתחמם הרבה יותר מאזורים בטבע, האם לא הגיע הזמן לצבוע בלבן את הכבישים שלנו, דברים שקורים בכל מיני מקומות בעולם, כדי להקטין את האפקט של החום בתוך הארץ.
יש אפילו אנשים שמציעים שאולי אנחנו יכולים באופן מלאכותי, להפוך לעננים יותר לבנים, כאילו לשים חלקיקים בתוך העננים, או לשנות את הצבע שלהם, שהם הרבה יותר לבנים, או לשנות את הכיסוי שלהם בכדור הארץ, ואז
כדור הארץ, כך שהם יחזירו יותר אור
כן,
לחלל.
ולקרר את כדור הארץ, ולעשות איזשהו ניטרול להתחממות.
אוקיי, אז נחזיר אותך לקרחונים, הם נמסים, יש לנו יותר
אז,
ים.
אז זה מעל הים, אם יש את האפקט הזה שיש משהו יותר כהה מתחת לקרח, אז הוא מגביר את ההתחממות, אבל הקרח הימי הוא צף כבר במים, כמו הקוביה בתוך השתייה שלנו, אז שהוא הופך למים, הוא לא משפיע על מפלס הים. מפלס הים נשאר קבוע. מצד השני, הקרח היבשתי, שזה בעיקר מעל גרינלנד ואנטרקטיקה היום, שם גם יש את האפקט הזה שיש המסע, אז יש סלעים ואבנים שהם גם יותר כהים, שזה גם מגביר את ההתחממות, אבל אם זה גורם להמסע של הפשרה של הקרח מעל היבשה, אז זה זורם לתוך הים. ואז יש מיד השפעה על העלייה של מפלס הים. והיום, לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל יש מספיק קרח על היבשות, בעיקר אנטרקטיקה וגרינלנד, שאם הכל היה הופך למים, מפלס הים בכל העולם היה עולה 70 מטר. 70 מטר זה גובה של עזריאלי. בכל העולם זה היה מפלס הים. זה לא יקרה, אני מקווה שלא עוד פעם, שיכול להיות שיהיה הפתעות בעתיד, אנחנו לא יודעים. אבל התחזיות עד סוף המאה זה סדר גודל של מטר אחד, עד 2100. אבל זה ממשיך, אם לא נעשה משהו, זה ממשיך. יכול להיות בעוד כמה מאות שנים, 5-6 מטר, וזה יהיה מאוד רציני לכל הערים בכל החופים של כל העולם.
כן, הם מציינים בדוחות האלה בכוכביות, שבעצם אנחנו עדיין לא יודעים הרי את ההשפעות של המסת הקרח בגרינלנד ובאנטרקטיקה, ושאם הדברים שם יתקדמו בקצב שמתקדמים היום, אנחנו נדבר על 2, 3 או 4 מטרים במאה הזאת. אז באמת...
כן, כן, עוד פעם, זה אלה הסוג של הטיפינג פוינט, שאנחנו לא יודעים אם זה יקרה, זה לא בלתי אפשרי, קוראים לזה הברבור שחור, ה-Black Swan Events, כמו הקורונה, אף אחד לא, זה אירועים שההסתברות שלהם מאוד מאוד נמוך, אבל אם זה קורה, השלכות הן עצומים.
ותסביר לנו אז במשפט, למשל, איזה ערים אנחנו נאבד, כשהים יעלה במטר, שניים, שלושה,
אז... אולי נלך, הכי קל זה ללכת לשכנה שלנו בדרום מצרים, מטר אחד של עלייה של מפלס הים, היום יש יותר משישה מיליון אנשים בדלטה של הנילוס שגרים שם, אלכסנדריה, פורט סעיד, כל הערים האלה יהיו מתחת למים, זה לא קורה מיד מיום למחר, אבל רוצים לפנות שישה מיליון אנשים, למצוא בתים חדשים, פרנסה, גם בבנגלדש, גם באזור של, של עיראק, שם יש אזורים מאוד נמוכים, מדברים על עשרות מיליוני אנשים, שצריכים לפנות אותם מהבתים, שזה גורם לפליטי האקלים, זה למטר, אם זה מגיע לחמישה מטר, כמובן יש ערים באירופה כבר, גם בניו יורק, ועוד ערים שהשפעות, וכמובן פלורידה, שכבר יש שם בעיות של מי ים, שנכנס למי תהום שם, בגלל העלייה של מפלס הים, ושיש לנו הוריקנים אחר כך, כמו שהיה באיאן לפני שנה, שנתיים בפלורידה, אם אנחנו מעלים את מפלס הים במטר אחד, אז הכל מתחיל מהגובה הזה להצפות של החופים שיש הוריקנים. וראינו דוגמה למשל בהוריקן סנדי ב-2011 בניו יורק, שדווקא בגלל הגאות ושפל, זה היה בגאות, ההוריקן הגיע, אז הים היה יותר גבוה, כאילו... דומה למה שאולי יהיה בעתיד, והרוחות גרמו לעלייה של מפלס ים, של משהו חמישה, שישה, אפילו יותר מטר, גם להצפות של כל הסאבווי שם, אז מטר אחד יכול גם להשפיע במצב של סופות וגלים קיצונים, אפילו בחופים שלנו, שהאמת היא שעשינו איזשהו מחקר לא מזמן, על ההשלכות של עלייה של מפלס הים, על החופים של ישראל, אז העלייה של מפלס הים זה כן משפיע, אבל בעיקר שיש לנו סופות, ואז הים מאוד סוער, אז הוא מגיע עד למצוק, ויש את האירוזיה, יש גם מים מגשם שמגיע מהחוף, אז שניהם ביחד גורמים לסיכונים יותר גבוהים לחופים שלנו, כתוצאה משינוי אקלים.
בהחלט, עשינו על זה גם כתבת תחקיר מאוד רחבה בארץ, והאנשים של החברות, למשל של המצוקים, החברה הממשלתית, ממש מזהירים אותנו מקריסה וסכנת חיים, בגלל ההתעלמות וחוסר הטיפול וההיערכות של ישראל לעליית המפלס, וגם, אתה יודע, קולין, ברמה הכי בסיסית, אנשים בישראל כל כך אוהבים את הים, אתה יודע, החופים שלנו הם משהו שכל אחד הזיכרונות שלו וכל כך הרבה חוויות, ו... הראינו, פתחנו עם המרכז למיפוי ישראל ממש מפה, שאתה יכול לגלוש פה ולראות את קו החוף, ואיך הוא ישתנה, ואנחנו רואים, נגיד חופים צרים כמו יפו, אנחנו הולכים לאבד אותם, אנחנו הולכים להיות מתחת למפלס בעוד כמה עשרות שנים, אז אלה ממש דברים שאנחנו ככה, שינויי אקלים לפעמים נראים לנו אמורפיים ורחוקים, אבל פה החוף שלנו זה משהו שאנחנו ממש רואים בעיניים, שאנחנו הולכים...
והבנייה לאורך החוף, שזה מאוד מסוכן לבנות קרוב לחוף, במיוחד בגובה, כמו בנתניה, שעדיין יש פרויקטים שרוצים לבנות מלונות ובניינים קרוב בשביל הנוף, אבל בעוד עשרות שנים יכול להיות סיכון מאוד גבוה שם להתמוטטות של המצוק.
ולצערנו, הממשלה רק התחילה בזמן האחרון להתחשב, ככה באמת בגובה, בתחזיות המעודכנות, לעליית מפלס הים בתכנון, ואנחנו מקווים באמת שיהיה שם שינוי, כי... שוב, בטח הרבה מהמאזינים שלנו קצת, אלה דברים מאוד מפחידים וחוששים, ומה אפשר לעשות, אז אנחנו יודעים, כמו שעושים בהרבה מדינות בעולם, שלפחות כשאנחנו מתכוננים ונערכים לנזקים הבלתי נמנעים, אפשר בהחלט להציל חיי אדם ולהתכונן, ואחד הדברים שאנחנו ככה מפצירים בממשלות לעשות.
נכון, כל הנושא של ההסתגלות לשינוי אקלים, האדפטציה לעומת המיטיגציה, אז המיטיגציה זה גם חשוב שאנחנו נהיה שם, אבל כנראה גם לטווח הקצר ולישראל, חייבים להסתכל גם על ההסתגלות, אפילו אם אנחנו נפסיק את כל הפליטות שלנו, וגם בעולם, עדיין יש איזו אינרציה למערכת, אז עדיין יהיה לנו סופות ושינוי אקלים ועלייה של טמפרטורות עשור או 20 שנה, ולכן אנחנו צריכים גם לחיות עם זה, ולהתכונן לסופות, לשריפות, לגלי חום, לבצורת ועלייה של מפלס הים, כל ההשלכות גם על ישראל, ובאותו זמן גם לחשוב על פתרונות להפסיק את הפליטות של גזי חממה, מפני שאם לא אם לא נעבור על המיטיגציה, אז אנחנו נצטרך את האדפטציה עד אין סוף. אנחנו אף פעם לא נגיע למצב שבשיווי משקל. אז חייבים לעבוד בשניהם, אבל בישראל במיוחד, האדפטציה ובתוך הערים, כמו שאמרת, היא חום האורבני, שם באמת צריך להשקיע.
בהחלט, השירות המטאורולוגי אומר לנו היום בוודאות, שאנחנו הולכים לתרחישים של גלי חום של 49-50 מעלות, לאורך מספר ימים בישראל, ושאלה דברים שאנחנו צריכים להתכונן אליהם. לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה להיכנס איתך לעוד נושא אחרון לפני סיום. אנחנו כל הזמן מדברים על כמות הפליטות שהאנושות מוסיפה לאטמוספירה, אבל אנחנו לא מדברים הרבה על המנגנונים הטבעיים שבעצם קולטים הרבה מהפליטות, ומאפשרים לנו או אפשרו לנו לאורך השנים לפלוט ומאזנים את כדור הארץ. כמו למשל הים, הים קולט היום כמות דרמטית מהפליטות ומצליח לאזן, ומה שהדוח הזה של ה-IPCC מדגיש לנו מאוד, שמנגנוני הקליטה הולכים ומתקלקלים, היכולת שלהם לקלוט היא מוגבלת, וגם זה איזה נעלם שאנחנו לא יודעים איך הוא ישפיע.
נכון, אז יש מה שנקרא מחזור הפחמן, שגם ביבשה צמחייה, פוטוסינתזה, הם קולטים CO2 דרך פוטוסינתזה, וזה חוזר בחזרה בסוף העונה לקראת החורף, גם בים, יש פיטופלנקטון באוקיינוס, אז יש הרבה צמחים גם בתוך הים, אבל גם המים, האוקיינוסים, בולעים הרבה CO2, וגם יש איזה מחזור, שזה די דומה, גם בביוספירה של הצמחים, וגם של האוקיינוס, סדר גודל של 100 מיליארד טון, שיוצאים מפני השטח וחוזרים כל שנה, שזה באיזון. ואת צודקת, עכשיו, למשל, באוקיינוסים, היכולת של האוקיינוסים לבלוע CO2 תלוי בטמפרטורה שלו. ככל שהוא יותר קר, הוא יכול לבלוע יותר. אולי את וגם המאזינים מכירים את העובדה שהבירה הקרה, יש יותר גז מבירה החמה, או הקולה שלנו. אז ככל שיותר קר, אפשר לשים יותר גז בפנים. אז דווקא אם יש התחממות של האוקיינוסים, אז יש פחות CO2 שיכול להיכנס, ואפילו הדאגה שהאוקיינוסים אולי יום אחד יפכו להיות מקור של CO2, שזה יצא מהאוקיינוס לתוך האטמוספירה, כמו שאנחנו שורפים דלק פוסילי. אותו דבר עם הצמחים, אנחנו משנים את השימושי קרקע שלנו, היערות הגשם, אנחנו מורידים לגדל אוכל בשביל פרות ואוכל לפרות, ולכן יש פחות פוטוסינתזה בפלנטה, פחות פחמן שחוזר. אם יש פחות צמחיה, אז זה נשאר בתוך האטמוספירה. אז כל הבעיה של שימושי קרקע, ואיך אנחנו משתמשים, איך אנחנו שומרים על הביוספירה, וגם על האוקיינוסים, זה מאוד חשוב על כל המחזור הפחמן, והרגישות שלהם, לאיזה כיוון הפחמן הולך, אם זה נכנס לתוך פני השטח, או לאוקיינוס, או זה יוצא החוצה בחזרה לאטמוספירה.
ואם השינויים האלה נמצאים בתוך הדוחות המדעיים היום של האום, כלומר, כשאנחנו רואים את התרחישים של התחממות של נגיד 3 מעלות, הם מחשבים את הירידה ביכולת הספיגה?
כן, אני חושב שכן, אבל עוד פעם, המודלים הם לא מושלמים, יש הרבה אי-וודאות. אנחנו אולי מכירים יותר על מה קורה במאדים, לעומת מה שקורה בעומק של האוקיינוס אצלנו. אין לנו במידע נתונים מהאוקיינוס בעומק, ושם יש גם חלק מה-CO2 ואנרגיה, זה נכנס לעומק של האוקיינוסים, ויכולים להיות שם מאות או אלפי שנים. אז יש לנו הרבה אי-וודאות, אז זה נכנס למודלים, אבל כמה המודלים טובים בנושא הזה של המחזור הפחמן באוקיינוסים, וגם ההשפעה של בני אדם על יערות הגשם, הקצב של הרס של הצמחייה, איך להכניס את זה בדיוק למודל, גם שם יש הרבה אי-וודאות.
בסדר גמור. פרופסור קולין פרייס, אני רוצה להודות לך, ובוא נגיד כל אחד אולי משפט לנסות בכל זאת לסיים את השיחה הזאת, לא רק עם חשש, ולהגיד שבאמת המדע מאוד ברור, אבל אנחנו גם, יש לנו מזל אולי להיות הדור שעדיין יכול לפעול, ועדיין יכול להשתמש בכוחו כדי לשנות בשנים הקרובות, ואנחנו ככה קוראים לכל מאזין לעשות מה שביכולתו, כדי לעורר עוד אנשים ולפעול.
אז כמו שאמרתי, אני בתחום הזה כבר יותר מ-30 שנה, ושנכנסתי לתחום הזה, אף אחד לא דיבר על משבר האקלים ולא חשב על זה. היום, לפחות בשנים האחרונות, רואים באמת איזושהי מהפכה בכל העולם, וגם בתעשיות, וגם בסקטור פרטי, בכל התחומים, מדברים גם השקעה, כל מיני קרנות של הון סיכון, משקיעים המון בתחום הזה, מפני שיודעים שזאת בעיה, ולכן אני אופטימי שבאמת ההשקעה בכל מיני תחומים, וגם אפילו מחלק מהממשלות, רואים מה קורה באירופה, עם החוקים שלהם, Big Green Deal, ביידן, כמה הוא השקיע בזה, אז אולי זה לא מספיק, ויש, כל המדינות צריכים לעבוד לכיוון הזה, אבל אני מקווה שעם כל המאמצים, גם הסקטור הפרטי, גם הממשלות, עד 2050 נצליח להגיע למטרה.
תודה רבה, פרופסור קולין פרייס.
בבקשה.
תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.